יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
ואתו הוי כיסבו לכם אס השירו אס השירו הזויס והלמדו אס בני ישרוי.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים קורת רוח. איתי הרב אפרים זלמן גלינסקי.
ידידי הטוב, בסול אלטר גרובייס.
ורב אפרים זלמן, אתה זוכר, אנחנו באמצע המסע.
כן, אני מחכה בקוצר רוח.
כן, אנחנו נמצאים עכשיו, נכון שאנחנו יושבים פה, אנשים לא יודעים, זה לילה לפני טניס אסתר, אנחנו כבר שותים מים לצום, אבל אנחנו בכלל נמצאים לא בפרס, לא בשושן, אלא בבבל. בבל, אני אומר לך, ככל
שמתבונן... זה גם קשור לפרס, בגלל שבתקופה הראשונה זה היה תחת שלטון נכון, פרסי.
נכון, אבל אני רואה שאתה רוצה עכשיו לזלוג לכיוון פורים, אני לא אאפשר את זה. מה שאנחנו הולכים לעשות זה ככה. בוא נחזור עוד הפעם בקצרה. בבל, פשוט, היא מקום התורה המרכזי, במשך כמעט 1,000 שנה.
אגב, היה לי הפתעה בנושא הזה. אני רוצה להגיד לך.
הפתעה אותי.
אוקיי. לאחרונה, מה שאני חשבתי עד היום, זה שהיה לנו את בבל, שהיה לפני בניין בית שני בכלל. היה שם קהילה יהודית, אמרת יפה מאוד פעם שעברה, שלא כולם הגיעו לארץ ישראל, נשאר שם קהילה יהודית גדולה, ויש לנו את אלו שחזו לארץ ישראל. מה קורה אחרי החורבן, אחרי חורבן בית שני? אנחנו אומרים, אוקיי, יש כאלו שנשארים בארץ ישראל, וחלק מהם הולכים לבבל. זה מה שחשבתי עד היום.
אוקיי.
אוקיי? מה שהתברר לי, זה שהיו אנשים שלא הלכו לבבל אחרי חורבן בית שני, הלכו לאזור אירופה, כאילו עוד פעם, באזור הים התיכון, ובגלל איזשהו הצרות שעשו הנוצרים, הביזנטים הנוצרים ששלטו שם, המון היגרו לבבל. זאת אומרת, בבל אחרי בית שני זה כבר... אוכלוסייה חדשה שמורכבת
אנחנו דיברנו על זה
מכמה קבוצות
דיברנו על זה
בעבר המקוריים מארץ ישראל ואלו שכבר הגיעו
בקיצור בוא לא נסתבך עם המון המון היסטוריה ברור יהדות בבל היא המוקד היא אם תרצה הניו יורק לא יודע הלייקווד של עם ישראל ואני רוצה עוד הפעם לחזור יש לנו שם יש הרבה ישיבות אבל יש שתי ישיבות שהן דומיננטיות כל מי שלמד גמרא השמות הללו מוכרים לו ישיבה אחת זה ישיבת סורה, ישיבה שנייה ישיבת פומפדיטה. אנחנו הסברנו וזכרנו שמי שמתחיל את הישיבה הזאת זה המוראים. המוראים תלמידים של תנאים. אתה רוצה להזכיר לנו שם של אחד מהם?
רב שמואל.
רב שמואל. רב מגיע לפי הגמרא, הוא ממש, הוא מגיע לסורה והוא מגלה שאנשים שם, נשים נכשלות בבשר וחלב.
מחיאוס רב לבובל, נכון? זה, כן. זה הלשון.
רב, רב זה תופעה, אתה יודע, אני עכשיו לומד סנדרין. רב עושה תקופה ארוכה רק כדי לזהות בעלי חיים, לזהות מומים. רב הוא רשקה בהג אמיתי. ואנחנו דיברנו שבוע שעבר שמי שמתעד את כל הסיפור הזה זה רב שרירי גוהן. רב שרירי גוהן קורא לכל מי שמתמנה, לשלוט באחת הישיבות, או סורה או פומפדיטה, הוא ממנה אותו לקרוא לזה, הוא קורא לזה מלאך, הוא המלך, זאת אומרת בשנת זו וזו מלאך רב, בשנת זו וזו מלאך שמואל, צריך להגיד עוד משהו, יש לנו את ההתגלות שיש שם, לכל ישיבה כזאת יש שתי, היום אנחנו, מה שאנחנו יודעים על ישיבה, זה שיושבים ולומדים שם בחורים, הגמרא אומרת, בזמן רב, אני חושב, למדו שם 800,000-1,200, סכומים הזויים של בחורים, זה לא בחורים, אגב, חלקם נשואים, זה לאו דווקא כמו היום, אבל יש תקופות מסוימות בשנה, שבהן הישיבה נהיית בעצם, דיברנו על זה, ירחי קלה, כולם מגיעים.
משם יוסקים פסקי ההלכות בעצם, מהתקופה הזאת.
עכשיו, אתה כל הזמן עומד על זה ואתה צודק, כי הספרות ההלכתית, בל נשכח, בעצם באותן שנים, פחות או יותר, מתחילים לחתום את הגמרה, יש חתימת השעה, זה לא לוקח יום אחד, אבל לאט לאט, בשנים ההן, מי שחותם את הגמרה, זה באמת המוראים שיושבים בסורה ובפומפדיטה. רק שבהמשך זה עובר לגאוינים. אבל לפני זה, כשאנחנו מדברים על התקופה הזאת, יש שם, צריך להגיד רגע, דיברנו על רב, רב נמצא בסורה, ושמואל איפה נמצא? גמרא מדברת ששמואל אומר שנעירים לו שבילה דנערדוה. נערדוה זה הישיבה, גרעין היסוד של הישיבה השנייה, פומפדיטה, היום כל אלה הפכו, שים לב, כל אלה הפכו להיות מהדורות של שס, יש שס נערדוה, ראיתי לאחרונה שהוציאו שס פומפדיטה, ושס סורה עוד אין לנו, אבל מה שמעניין, וזה דיברנו גם פעם שעברה, שזה בעצם הפונוביץ' הראשונה. נערדוה נחרבה בשל סיפורים, היה שם בעיות גיאופוליטיות, זאת אומרת, השלטון החריב את זה, אנחנו יודעים מי המלך שהחריב את זה, ואז הם עברו, הישיבה בנערדוה עברה לפומפדיטה. הם עברו לפומפדיטה, שמה הייתה, לאורך שנים עוד המשיכו לקרוא לזה נערדוה.
בפומפדיטה.
כן, כמו היום, ישיבת חברון בירושלים. מה שמאוד תפת אותי, ואני מחזיר את זה, אני חוזר, אתה זוכר מהמורד
השמייצה?
שמחה אסף, שהוא מצטט מדרש תנחומה. מדרש תנחומה הוא יותר מאוחר, זאת אומרת, תנחומה עצמו היה המוירה. אבל המדרש עצמו התגבש בתקופות יותר מאוחרות. זאת אומרת, יש במדרש המון המון אמרים של רב תנחומה, אבל אתה תכף תעמוד על זה, הספר נכתב בתקופה יותר מאוחרת. בלמעשה, יש לנו קצת הפסקה. מאז שחותמים את השס...
מישהו רצה לטעון, אני לא יודע אם זה נכון או לא, מישהו רצה לטעון שכל ההתעסקות עם הגדטס, זה לא היה שייך לבבל. יותר שייך לארץ ישראל.
אני מתאר, יש ככה וככה, אנחנו תכף נדבר על זה, עוד שנייה.
ובבל זה הלוכה נטו.
זה לא ממש, זה לא מדויק, ואנחנו תכף נעמוד על זה, ונראה את הדוגמה, אני כבר זורק לך, של השאילטס. זה תמיד מעורב. תמיד פותחים סוגיה, וחלק מהסוגיות שאנחנו רואים בגמרה, היא באה אליו. בעצם, הראש שיבה מציב מקרה, ומשם מתחיל דיון. והדיון הזה הוא דיון, אנחנו רואים בגמרה, מבנה של דרשות. כשהמוירה פותח דרשה, הגמרה בתחילת סויטה, אם אתה זוכר, כשהיה בא רב שמואל, אני חושב זה רב שמואל בנחמני, אני כבר תוקפו עליו משנוס, אני לא זוכר, אני זוכר את מה הוא פתח, פתח לאה פרשתה, הוא היה מתחיל לדרוש, כשהוא היה מתחיל לדבר על פרשת סוטה, הוא היה מתחיל לדבר על אין מזווגים לו אלוהות או מלו לפי מאסוף.
בהקשר של פורים, לגבי פורים, נכון, יש לנו המון המון פתיחות כאלו.
והפתיחות האלה מאוד מעניינים, אני כבר חייב לזרוק, אתה יודע, קוראים לזה היום טיזר, בקולמוס של חג הפסח, שהוא בימים האלה כבר נסגר, יש לנו סיפור ארוך, כתבה ארוכה, על סגנון הדרשה הבבלית. סגנון הדרשה הבבלית זה בעצם משהו שלא תאמין, המשיך הרבה, התחיל באמוראים, והמשיך כמעט 1,000 שנה, ויש שיאמרו, בבל החזיקה רציפות עד לדור האחרון, עד לרב עובדיה וכל אלה שנולדו שם.
בגדד.
ואני יכול להגיד לך שאני כתבתי על דרשן מופלא, בשם
יוסף חיים.
ביוסף חיים. כי הבן איש חי, כן? הוא כל כך מפליא אותי בצורה דרשה שלו, כל דרשה שלו הייתה אירוע, הופעה, אבל אני חוזר באותו מקום, באותו אזור, 1,500 שנה אחורה. ואנחנו חוזרים שוב לתקופת האמוראים, ולמדרש תנחומה שהוא מביא, מדרש תנחומה בפרשת נוח. המדרש מדבר על שתי הישיבות הללו, סורה ופומפדיטה. הוא קודם, ואותן שתי ישיבות לא ראו שבי, ולא שלל, ולא שלט בהן לא יוון, זה הביזנטים, ולא אדום, זה רומא. וצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהקדים והגלה את גלות יחוניה לפני גלות צדקיה, כדי שלא תשתכח מהם תורה שבעל פה. וישבו בתורתם בבבל, מן אותה שעה עד היום. עד היום זה עד המאה התשיעית, העשירית אפילו, שיושב רבותינו, שמדרש תנחומה נכתב. וכמו שאפשר להבין, המדרש
המס... רק בשביל לסדר את התאריכים, אתה מדבר על רציפות מרצף מלפני חורבן בית ראשון.
נכון. וזה ממשיך וממשיך וממשיך, והישיבות, כמו שדיברנו, 800 שנה ישיבה. זה בלתי, בלתי, בלתי נתפס. והמדרש המסיים ואומר, וכשם שלא שלט בהם לא אדום ולא יוון, כך אינם רואים בחבלי משיח, מבבל מתחלת הגאולה ומשם עולים לירושלים. איך מיישבים את זה היום? זאת תפילה גדולה, ואולי אני מתאר לעצמי שחסידים של הרב עובדיה, ואלה יגידו שבאמת חלק מהתקומה, שכל יהדות המזרח התחילה מבבל. אין ספק, כל האליטה הרבנית היום, היא אליטה עיראקית.
אתה הזכרת קודם את הבן איש חי, אני רוצה רק להעיר שתי נקודות, שהדבר ראשון, אני סיפרתי לך, אני חושב, לפני שבוע, שיש קונטס שיצא ללשם, של פסוי דיביליצקי, והוא אומר שם שיהודי אחד, שאל, קראו לו, צבי הירש פרבר, היה רב בלונדון, אחיו היה החתן של הלשם, הלשם, צריכים להגיד מי זה היה, זה הסבא של רב אלישיב, בעל הלשם שבוי ואחלומו, שהיה ספר יסוד בקבלה של הדורות.
לא, קראו לישוב, הוא כותב לעצמו.
כן, ומישהו שאל אותו, הרב פרבר הזה שאל אותו, למה לא אין לך אסכומס על הספר? אז הוא אומר, קיבלתי אסכומס, אני חושב שהאדם היחידי שיכול לתת לי אסכומה, זה אדם שהוא גדול בניגלה וגם בניסטר, וזה בן איש חי. זאת אומרת, המקובל הליטאי הזה שהוא יושב בשבל, בליטה, אומר שהגדול בשבילו זה הבן איש חי שיושב בבגדד. ואנחנו מסתכלים, הבן איש חי הוא דרשן וזה, לא, הוא נתפס בגדי לליטה בתור גדול הדור, בניגלה ובניסטר, זה משהו מביא לה לדעת.
ואני החזרתי לך, שגם לנו יש סיפור חסידי, אם יש חסידי בלז בין השומעים, ואני יודע שיש, חלקם תמידי חכמים ממש, אז אני צריך אישור לסיפור הזה, וכך שמעתי לפני כמה שנים, אני זוכר גם ממי, אני לא רוצה לעשות לו סתם פרסום, כי הוא כבר לא חי, אבל משהו סיפר לי, על המצבה של הרבי הראשון מבלז, השר שולם, כתוב יחיד בדורו, לפני כמה שנים ידידי הרב חנוך ריגל נפטר, הוציא ספר ש... בית ספר של הממסד הבלזאי, שנקרא יחיד בדורו, על הרשטרוף, זה נקרא, הרבי הראשון מבלז, על הבן שלו במצבה כבר לא כתוב יחיד בדורו, וסיפרו שהנכד אמר, אני לא יכול לכתוב על האבא, יחיד בדורו, כי אינני יודע, אולי בארצות המזרח, יש יהודי שהוא כמו,
וואו.
ולימים מישהו אמר, אני לא זוכר מי,
שהוא
מתכוון לבן איש חי.
עכשיו רק עוד נקודה אחת להוסיף על זה, זה שאתה הזכרת בבת אחת, גם את בן איש חי וגם את הרב עובדיה. זה בעצם, אתה נכנסת פה למוקש מאוד 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 גדול.
אבל...
כי השלטון של הבן איש חי, היה פה שלטון ללא עוררין, בהלוך, באגודה, ופה בירושלים היו המון יהודים בבליים, והרב עובדיה בתור נתר נער בישיבה בפרט יוסף, מאוד כאב לו העניין הזה שפוסקים כמו בן איש חי, ולא כמו מרן בית יוסף. והוא היה מוסר שיעורים בהלוכה מתוך הספר של הבן איש חי, ומחזיר את הפסק לבית יוסף, ומאוד כעסו עליו.
אתה מתעקש לפתוח על זה, יש את זה בהקדמה, יצא הקרא חדש של התשובה של הרב עובדיה, ראיתי שיש שם...
על הנושא הזה.
יש שם על הנושא, זה עלה, אפשר לומר, נזרוק כבר לפוליטיקה, תנועת ש"ס הוקמה בזכות המחלוקת הזאת,
הפעם ראשונה שהעובדיה משתמש עם המושג להחזיר עטרה ליושנה, זה לא להחזיר את הכוח הפוליטי לספרדים, אלא להחזיר את העטרה של הבית יוסף ליושנה, שהוא המורד הארדי ישראל.
בכל אופן, בוא רגע נחזור. אני רוצה רגע לדבר, אני שוב עושה את הסקירה הקצרה של שמחה אסף, אני ממש מדלג, אנחנו אמרנו זה היה מסודר לפי הרצאות, אני אוחז בהרצאה השלישית, והוא כתב ככה, לסורה היו שלוש תקופות זוהר. שלוש תקופות גדולות, אנחנו מדברים על 800 שנה, לא כל השנים האלו היא הייתה כל כך מוצלחת. ולכן הוא כותב ככה, התקופה הראשונה נמשכה כ-60 שנה, זהו הזמן שבו עמדו בראשה רב, שהוא מייסד הישיבה, תלמידו הגדול רב אונה. שני אלה רוממו את קרנה והרבו גבולה בתלמידים. זמן קצר אחרי שהיא נוסדה, הרי סורה נוסדה אחרי נהרדואה. שמואל ישב, אמרנו בנהרדואה, ואז רב הגיע וראה, הוא החליט, רב, למה יעשה, אם אנחנו מנסים להבין את זה במונחים של היום, רב התיישב בפריפריה, ושם החליט להקים שם מקום תורה. והמקום תורה כל כך עבד, עד שהוא הפיל על נהרדואה, שכבר הייתה מקום תורה עוד קודם. וגם נהרדואה העתיקה ממנה, ככה הוא מתאר. שכל ימיו שרב שלט בסורה, הוא היה ראש ישיבה הגדול, אצלכם לתאים קוראים לזה המורון, ושמואל היה כפוף לו. וככה זה, גם אחרי זה שנקרא ישיבת נהרדואה ועברה לפומפדיטה, הם היו רב יהודה היה כפוף לרבונה. בזמן, אמרנו שבזמן של רבונה, זה אמרתי מקודם, אני עכשיו מדייק את המספרים, בזמן רב הגמרא כותבת, זה גמרא בכתובות, מסכת כתובות, כי אבי מפטר רבונו מבי רב, ככה אומרת הגמרא, ופיישה אלפי ומאטון, רבונון. זאת אומרת, היו יצאו מבית רב 1,200 תלמידי ישיבה. אתה ננסה לחשוב באיזו ישיבה יש את זה היום, אולי במיר.
אצל, שאתה טועה.
במיר יש יותר, כן.
מיר יש יותר. היום בישיבות הגדולות, פונוביץ' חברון, זה כבר עבר את המספרים האלה.
נכון. בישיבות שאני לומד, גג 200, גג 300, זאת אומרת, מחלקים את זה לצורה שיהיה עוד אפשר לשלוט. והגמרא אומרת שאצל רבונה היה תמנה מאיו, זה 800. וזה מה שהגמרא אומרת. כשרבונה היה נעמד להגיד שיעור, תנסה לתפוס את הטקס, אתה יודע, אנחנו קוראים גמרא, תנסה לחשוב איך נראה שיעור של רב, שיש לו בהיכל 1200 או 800 תלמידים, הוא לא יכול לצעוק, הם צריכים כולם לשמוע. ואין סיכוי שישמעו רב אחד שהוא לא צעיר, והוא צריך לצרוח. ועמדו לפניו מתארת הגמרא, תחשוב על הסיטואציה, 13 מתורגמנים. כן, הם היו, הוא היה אומר כמה מילים, והם היו, מה שקוראים בגור, איברשמיס. הם היו...
הם היו כנראה מתפזרים ברחבי
העולם. כנראה, ברור שמתפזרים, אחרת זה סתם היה
כן.
צרכות שלא היו שומעים. והגמרה מתארת, במסכת כתובות, הגמרה מתארת איך היה נראה המחזה הזה, ואתה יודע, היסטוריה זה אחת הבעיות, וזה נראה לנו נתון, רבונה היה 800, בואו תנסה להיכנס לשם. וכאי וקיימו רבונה ממסיבת את הרבונה, כשהם היו קמים, הם היו מנקים את הגלימות שלהם, היה עולה אבק, שהיה מכסה את כל היום, זה היה משחיר, ככה הגמרא מתארת את המחזה. ישבו, זה מדובר על כל טקס היום, זה אירוע של כנסי הגדולה, אתה יודע, זה אירוע. ואז, אחרי הפטירה של רבונה, סורה מתחילה קצת לרדת. נכון, יש עדיין תלמידי חכמים וזה, אבל את המקום הבחורה תופסת פומפדיטה. רב יהודה הוא הזקן שבדור, זה מה שקרה עכשיו עם סלבודקה, פתאום. אתה יודע, הם נעים הגדולים, ומה שקרה שחלק מחכמי סורה עלו לארץ ישראל, גם בארץ ישראל הייתה ישיבה. כן, לעומת זאת, ברבידה הצליח להחזיק בפומפדיטה, הם היו, הוא החזיק, הוא לא נתן לעלות, רואים את זה בגמרה, שוב, אסף, הגאון מלקט מתוך הגמרה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בהסה. אתה חושב על זה? אתה מבין על מה אנחנו מדברים?
הגמרה אומרת שהדינים של יציאה מארץ ישראל שייכים גם לבבל.
זאת אומרת, מי שעוזב את הגלות ועולה לארץ, עובר בהסה. הגמרא לומדת את זה מפסוק בירמיהו, שכתוב בבל היובהו, ושם יהיו עד יום פוקדי אותם. זאת אומרת, תבין על מה מדובר. הם העדיפו לגור בגלות, ולא, אתה יודע, זה ממש אפשר לחשוב על סאטמר. ועכשיו, אנחנו חוזרים בחזרה לתקופה השנייה שהייתה חזקה בסורה, שהיא אחרי כמה שנים, זה הימים של רבשי. רבשי יש לו תקופה, זה גם קרוב ל-60 שנה, וכל השנים האלה...
זה כבר סוף התלמוד.
נכון, זה חתימת התלמוד, ורבשי מחזיק, ותבין כמה... אנחנו היום מרגישים שאנחנו לומדים גמרא, זה שם הנחתם. ואז מגיע צמד, בהמשך מגיע צמד שכולנו מכירים, אביי ורובה, אין דף בש"ס כמעט בלעדם, והם נמצאים שם. עכשיו יש עוד ישיבות, ישיבות קטנות. רב פופ, יש פום נער, רב כהנה יושב, יש נער פקוד, יש פפוניה, הגמרא המפורסמת על מים שלנו, אבל הגמרא אומרת, במקום מסוים, מימות רבי ועד רבשי לא מצאנו תורה וגדולה במקום אחד. זה בעצם, הוא שלט אז. הוא ניהל אז את הישיבה, אלפים הגיעו, והגמרא מתארת שבימיו, כל אירוע שהיה, דיברנו שהיה חודשיים בשנה שכולם היו באים, היה הרחיקה למה שנקרא, גם אנשים שלא היו לומדים. הגמרא אומרת על בני מחוי זה, שזה סורה, שמביר הלב, איך אפשר, הגויים, אתם רואים כזה אירוע, כזה, אתה יודע, זה מה שקורה עם בליז'אנסק, או אני לא יודע את המקבילה לתאית של זה, במירון, איך אפשר להישאר אדיש לזה? רבשי הגמרא אומרת, שוב, אני ממש מתפעל, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אנחנו לומדים גמרא, ואנחנו לא שמים לב, זה גמרות שכולנו מכירים. גמרא במסכת בבא בצרי, סביר להניח שכל בחור ישיבה למד אותה, דף ג', הגמרא מדברת על, שם על שיפוץ בית כנסת, הגמרא אומרת שרבשי חידש את בניין הישיבה, את הכנישתה. כן, הגמרא אומרת שהוא הוציא את המיטה שלו לשם, ו...
זה להיות בטוח שיסיימו את זה.
בדיוק. אז הוא לא הוציא משם, תחשוב, הרבי המלך הגדול, הלך לגור בתוך אתר בנייה, כדי שהגמרא, זה דין בגמרא.
שאסור לסתור את הבית כנסת.
אסור לסתור בית כנסת עד שלא בונים בית כנסת אחר. זה אנחנו לא... הגמרא הבינה משהו על בירוקרטיה. אתה סותר, לך תדע מתי תעשה את זה בחדש. ורק להבין, יושב שם רבשי, ובתוך האתר בנייה. זה התקופה הזאת. אחרי זה, שוב צניחה. מה שקורה, שיש צניחה ברוב המקרים, זה גזרות, כמו היום, גזרות של הממשלה. פתאום אי אפשר לשבת שם, יש בעיות, הרי יש גלות המסתבך. מה שמעניין, שבתקופת הגאונים, זה אנחנו מדלגים עכשיו 300-400 שנה, והתקופה הבאה שסורה עולה בחזרה על המפה, זה שני גאונים. אחד קוראים מר שמואל גאון, ואחד קוראים רבי יהודה בן רב נחמן, רבי יהודאי.
שיש כאלו שאומרים שהוא זה שחיבר
את
ההלכות פסוקות.
כן. יפה. אז עוד רגע, נדבר על זה, עוד שנייה נדבר על זה. מה שמעניין, הפוליטיקה הפנימית, שניהם, שני הגאונים שבעצם הפכו את סורה למה שהיא, למדו בצעירותם, למדו בפומפדיטה. מי שגנב אותם מפומפדיטה, העביר אותם לסורה, היה ראש הגולה, בשם מאוד מפורסם, לנו לא אומר כלום, שלמה בר חסדאי. הוא לקח את שניהם, ובחר בהם להיות ראש השיבה, זאת אומרת, הוא לקח מי... פונוביץ' והעביר לסלבודקה, כן? והוא ממש גידל אותם. עכשיו על רבי יהודאי, יש לנו תיאורים, צריך לדעת, היו שני רבי יהודאי, שזה מאוד מסבך את הדיון, אבל רבי יהודאי הזה, שזה נראה לי רבי יהודאי ברב נחמן, יש לנו תיאור של, שהוא היה גדול במקרא, ובמשנה, ובתלמוד, ובמדרש, ובתוספות, ובאגדות, ובהלכה למעשה, והיה גדול בקדושה, ובתארה, ובחסידות, ובענווה. והיה מדקדק בכל המצוות כולן. והיה מוסר עצמו לשמיים. והיה מקרב את הבריאות לתורה ולמצוות, ולא הניח כמותו. זה תיאור
של... צריך לציין שרק בשביל לקבל את התואר גאון, שהסברנו פעם שעברה, שזה לא המושג של גאון שלנו היום,
אנחנו תכף נדבר על גאון שלא היה גאון.
כן, זה היה בעצם תואר רשמי של מינוי, כי הישיבה קראו לה ישיבת גאון יעקב. כדי לקבל את התואר גאון, היית צריך לדעת את כל התורה כולה בכתב בעל פה, בעל פה, כפשוטו.
אז בוא עוד רגע נדבר על הבעל פה הזה. כי באותן שנים, יש לנו בצורה מאוד מובהקת, צריך לזכור, תורה שבעל פה עוד לא נכתבת. עוד אף אחד לא ברור לו שכל ילד יושב על סטנסל
לא, גמרא יש, גמרא יש.
זהו, יש משנה. אבל, מגיע משנה, זה פתאום אתר מקומי, זה הוראת שעה. אף אחד לא חושב עדיין, שהולכים פשוט לכתוב את התורה שבעל פה.
גם המשנה לא נכתבה בצורת ספר הלכתי. זאת אומרת, העובדה הפשוטה היא שברוב המשניות אין פסק הלכה. יש לנו את כל השיטות.
יש לנו את המחלקות ומחלוקות ואת השיטות. וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. עוד רגע אנחנו מגיעים לשלב ההיסטורי, שבו מתחילים לכתוב את התורה שבעל פה רשמית. אבל בכל התקופה הזאת בבבל קוראים דברים, יש המון מה שנקרא מגילות סתרים. מגילות סתרים זה אומר מה שקוראים אצלכם בישיבות היום, בחורים שרושמים לעצמם. הם רושמים לעצמם לא כדי להדפיס יום אחד, אלא כדי לזכור. ולכל אחד יש את המגילת סתרים שהוא מחביא לעצמו, כדי שהוא יזכור, כדי שהוא ידע מה להגיד.
אם אתה תרשה לי לשים פה מיימר המוזגה ולקפוץ המון המון שנים קדימה.
כנראה גם לאזור אחר.
לפרנקפורט, כן, לאזור של פרנקפורט. היה שם יהודי גאון עולם, שחסם סופר שהיה מדבר עליו, היה אומר שהוא יותר גדול ממלאך, זה רב נוסן אדלר.
רבו.
כן, ומי שסיפר לנו על זה, זה יהודי יקר מאוד, שקוראים לו הרב רפאל אורבך, מבית וגן, שהקדיש את חייו בשביל...
לחקור את זה, כן.
לחקור את כל רבני אשכנז בעצם. אבל הוא גילה לנו את הנקודה הזאת, שרב נוסן אדלר אחז, בימיו, שההתר לכתוב תירה, תירה שבעל פה, הוא רק בתור אמצעי לא לשכוח.
נכון, ולכן...
Okay? והוא, מכיוון שהוא לא שכח, הוא אסר על עצמו לכתוב את החידושים שלו, הוא היה כותב רק רמזים.
ומה שיש בידינו היום זה...
מה שיש בידינו, על המשניות, זה כל מיני רמזים, וזה פשוט, מה שיש לנו היום זה פיינוח של הרמזים האלו. מה שמשאיר מקום
לספקולציות,
האם זה כן נכון או לא נכון, אבל זה מדהים שהוא אחז את הנקודה הזאת שאתה העלית, הלוך אל המייסה עד הדורות האחרונים.
אפרופו ספקולציות, אני חייב להגיד לך, בשבת הזאת, אתה יודע, יש עניין של השגוחי פרוטיס בעולם, הגיע אל היהודי, קוראים לו רב אפרוים ליבוביץ', והוא מנכ״ל, הוא עובד בקרן השוויס, יהודי, כולם מכירים אותו כעסקן, אבל הוא ירוג אותי, אבל אני חייב לספר את זה, הוא ידען מופלג, ויש לו המון המון ספרים, והוא נופל אצלי בבית, מביא לי קובץ חדש, קובץ תורני, תורני מחקרי, מסתבר שיש כזה ז'אנר, שמתחיל לפרוח בשנים האחרונות, כל מיני יהודים, שגם יושבי אוהל ברובם, וגם מבינים היטב מחקר, הקובץ נקרא מחילתה, זה כבר החלק החמישי שלו, יש שם דברים, איך אומרים, רוצו לחנויות, כי לפי מה שהבנתי, התפיסו מזה כמה מאות עותקים וזהו, וכנראה שהרוב כבר לא פה, ולא בכל החנויות, ולא זה, בקיצר צריך להתאמץ, ומה שמעניין, שמה, אני מתחיל לקרוא, כל מיני מאמרים, מופלאים, ספר חדש, רבי נסנייבי, שעץ כבר ראיתי שמשיגים על זה, וזה לא נכון, וזה כן נכון, ודיונים מרתקים, דיון אחד, אנחנו דיברנו לפני שנתיים בפודקאסט על פורים, על פרופסור חיים סולובייצ'יק, אתה זוכר את שמו.
בוודאי, מסתום אני הזכרתי אותו.
כנראה, ומה טבעו? הוא עוד חי.
כן, זה הבן של רבי יושבר, זה הבן יוחיד של רבי יושבר מבוסטון, שהיה הבן של רב מוישה, שהיה הבן של רב חיים מבריסק.
הגזע היותר פרופסורי של משפחת בריסק, והוא מומחה גדול לחזל.
כן, הוא לומד דברים היסטוריים, מתוך מקורות רבניים, חז"ל, אחרי חז"ל, פויסקים, רישיינים, הוא מוציא כאילו מה ששמחה אסף עשה פה, אני מקווה שפרופסור חיים סולובייצ'יק לא שומע אותי, כי אני מפחד מה הוא יגיד לי, אבל זה מה שהוא עושה, הוא בעצם מצליח לצייר לך איזשהו...
אוקיי, אז אתה תכף הולך ליפול על הרצפה ממה שהוא מספר, דיברת על ספקולציות, וישר נזכרתי בזה, ופעם שעברה דיברנו עליו, כי אחת המומחיות שלו, הוא כתב יצירה מופלאה על הנושא של יין.
נכון, יין זה...
יין בתקופת חז"ל. זה ספר שהוא, זה לא יאומן, מה שהוא עשה, הוא הצליח לחלץ מתוך חז"ל, אנחנו מכירים את דיני יין נסך, איפה היה יין נסך, איפה נכשלו ביין נסך, היסטוריה, מדע, הכל ביחד מתערבב דרך תשובות ודברים שנמצאים בתוך ארון הספרים היהודי, רק עם הבנה מחקרית טובה מאוד, והיהודי הזה לפני עשור בערך, העלה תזה שהיא ספקולטיבית, אנחנו דיברנו על זה לפני שני פרקים, כשדיברנו על כך, יש שאלה גדולה, שאלה מאוד גדולה, כל יהודי שאשכנזי שבין המאזינים צריך לדעת, אנחנו יודעים לצייר את כל המפה של עולם התורה, אחד הדברים שקשה לנו להבין ולהסביר, זה מאיפה צץ עולם התורה האשכנזי שאנחנו מכירים באירופה. מתי הוא הגיע לשם? יש על זה המון מחקרים והמון ספרים, אף אחד לא מביא דברים ברורים ומוחצים. דיברנו שבוע שעבר על ארבעה שבועים.
הזכרתי פה לפני כמה דקות, על החלוקה הזאת של היהדות שהייתה בבבל, ויהדות שהייתה בארץ ישראל, במקביל, בתקופה של הגאונים. כן?
יושבים יהודים ברומא, אני יודע מה אתה מתכוון לומר, יושבים יהודים ברומא, אבל איפה צץ העולם הצרפתי הזה, האשכנזי שאנחנו מכירים, הרשי והטויסס הראשונים, כל אלה צצים תוך כמה שנים.
אז יש כאילו טוענים שזה בא מגולים מארץ ישראל.
או, אז אנחנו, קיצור, ומאיפה הם שואבים, מאיפה הם שואבים את עיקר ההשראה שלהם? מאיזה עולם? אז המחקר מקובל אצלו באופן מאוד, לפי התכנים, שיש, אפשר לזהות את זה, אנחנו דיברנו, שהאשכנזים יונקים לא מבבל, אלא מארץ ישראל. וזה מאוד מסבך, כי זה לא...
אחד מהראיות שמבין בזה, אני חושב, זה לגבי הפיוטים.
הפיוטים, הפיוטים, אנחנו דיברנו על זה בפרק על הפיוטים.
גם ההדגשה על המנהג כמכריע הלכתי, זה גם כן בא מ...
בקיצור, וכל זה עדיין לא סוגר מבחינה מחקרית את הפינה. קודם כל, עיקר כל העיקרים, רשי וטויספס וזה, הלימוד העיקרי שלהם הוא תלמוד בבלי, הוא לא תלמוד ירושלמי.
כן, באיזשהו שלב כולם מודים שגם בארץ ישראל, התלמוד בבלי בסופו
נכון,
של דבר השתלם.
אבל אנחנו רואים כן איזושהי רציפות בין אשכנז לבבל. וכאן הגיע חיים סולובייצ'יק עם השערה מרחיקת לכת, פשוט ספקולציה, כי הוא אומר, אני לא יודע להוכיח את זה, לפי כל מיני הסברים של רק 40-50 עמודים מחקריים צפופים, הוא מנסה להגיד, תקשיבו, יש עוד ישיבה שלישית בבבל, שאנחנו פשוט לא מכירים, איבדנו תיעוד עליה, זאת הישיבה שהשפיעה על אשכנז.
מעניין.
ובקובץ הזה מישהו לוקח את, שם את עיקר, פורס את עיקרי משנתו של סולובייצ'יק, ומנסה לבדוק את זה לפי הספרים, לפי סופרים, זה מרתק ממש, אני חייב לומר. זאת אומרת, יש איזושהי ישיבה שלישית שאנחנו לא מכירים, ששם קרה מה שקרה. עכשיו, הוא גם אומר, זה ספקולציה. למה זה ספקולציה? כי אין לנו, זה כמעט קונספירציה, זה לא, זה יותר מספקולציה, זה קונספירציה. כי אין לנו שום תיעוד מהדבר הזה. אין לנו, אנחנו יודעים שהיו עוד ישיבות בבבל, אבל ישיבות קטנות, לא משמעותיות.
אתה בעצם אומר שהוא עובד על מבחן התוצאה, בגלל שברור לי שיש לי פה גוש שלם של יהודים,
יש פה איזושהי תעלומה.
שואב מאיזשהו מקום.
עכשיו צריך לומר, הגוש הזה, בשלב הבא של מסירת הלפיד, הוא הופך להיות הדומיננטי של, בעולם התורה כמו שאנחנו מכירים אותו היום. עולם התורה שמגיע לארצות המזרח, מה שנקרא היום, עולם מאוד בשנים אחרי הגאונים, וזה הוא מתחיל לקסוס. כבר לא יהיה שם, רק אחרי המון המון שנים, אחרי גירוש ספרד, יחזור להיות מה שקורה, מה שאנחנו מכירים היום, עדות המזרח. אבל במשך שנים, ברור לכולנו, שהתורה גולה, אחרי שהיא גולה מארץ ישראל לבבל, ההמשך שלה הוא לאירופה.
ספרד, איטליה, גרמניה,
איטליה, צרפת.
ובסוף לפוילין. במשך המון המון
שנים. זה בסוף. בוא נגיד שזה יחזור למרוקו עוד לפני שזה יגיע לפולין. כן, אחרי הגירוש, אז יש המון המון דיבור, אבל זה בפרקים הבאים, אם ירצה השם. וזה מאוד מאוד מעניין לחשוב על זה, להתבונן בזה, איך כותב שם אחד יהודי בשם נתן עיר, שאני מושג מזה, אולי צריך להוסיף הרב לפני, חוקר וודאי.
זה האחראי על הספרייה הלאומית.
בספרנים של, אוקיי.
כנראה.
אז אני מעריך שהוא לא רוצה שנוסיף הרב, אז אולי זה דוקטור או משהו. כתוב מתחת אוניברסיטת בר אילן. אז בכל אופן הוא אומר, אולי הגיע הזמן שעולם התורה ינסה לתת איזו תשובה מעניינת בהקשר הזה. אנחנו מכירים את סורה, את פומפדיטה. בכל אופן, מעניין זה עדיין. ומכאן אני חוזר למה שאנחנו מתכנסים. אנחנו רוצים לדבר, אז דיברנו ככה. יש משניות בעולם, יש גמרא, יש כל מיני מדרשים, ועדיין אין ספרות רשמית, זהו, זה נגמר. אנחנו עכשיו הולכים לשלב הבא, מזל טוב, יגיד לנו הרב גלינסקי, מה הספר החדש, היצירה הבאה שנולדת
באלפי? אז קודם כל נדגיש, כמו שנדגשנו פעם שעברה, שיש ספרות ענפה של תשובות הלכתיות.
זה לא ספרות.
זה תחילה.
זה לא מיועד.
זה לא מיועד כספר.
זה לא מיועד לספר.
ודאי שלא.
זה לא, בחלק מהמקומות אנחנו רואים שגאונים עצמם, זה לא קורפוס. זה כל פעם תשובה as is. אף אחד לא חושב בכלל לכנס את זה.
מדובר על, במצב העדכני כרגע, אלפים, ובצפי עשרות אלפים. זאת אומרת, כל הזמן.
עשרות אלפי תשובות הלכתיות, שיוצאות מי?
אז צריך להבין, צריך להבין את ההקשר, בגלל שיש לאנשים גמרה, כנראה בכתב יד עדיין, כי עדיין לא נמצא הדפוס.
ברור, הדפוס יהיה המון המון שנים אחרי.
ואין לנו פירושים על זה, בכלל. תנסה לעצמך לנסות לדמיין מצב כזה, שאנשים שגרים רחוק מהמרכז התורני, מבינים שזה
לא, גם אין להם שום יכולת, אין איזה ספר בבית שאפשר ללמוד. וכשאתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע מה לעשות.
וההלכה אמורה להגיע משם. ואתה לא יודע איך ללמוד את הגמרא, ואתה תקוע בכל, פשוט אתה לא מוצא ידיים ורגליים. ומזה יש את מי שעונה על המענה הזה, מי שנותן מענה לבעיה הזאת, זה הישיבות בבבל. ובגלל זה כל הגולה תומכת בישיבות בבבל, בכסף.
כולם מקבלים, הישיבה מקבלת כסף, היא מחזירה תשובות. תשובות הלכתיות שמתלבנות,
זה לא רק תשובות הלכתיות, זה גם פירושים של גמרות, ופירושים של פסוקים, של מילים.
סיפורים תיאולוגיים הרבה. הסברים להגיד ליהודים מה צריך לחשוב, איך צריך להבין את העולם, על אמונות ודעות.
אז בעצם, כמו שאתה אומר, זה לא ספרים. זה עדיין לא הספר הראשון שיוצא אחרי אחרי תלמוד בבלי.
וכאן מגיע המהפך.
כאן מגיע המהפך, ויש לנו, והגורמים לדבר הזה, זה הדבר לא ברור. אבל הספר הראשון, אני חושב שכולם מודים לזה, זה הספר שאילתו הסתרה והחי גוין.
אני רוצה לדייק. הספר הראשון שאנחנו יודעים אותו עם שם המחבר, והוא ספר שלם, והוא קורפוס אדוק. יש לנו איזה מבוא התלמוד, יש לנו מדרשים שנזרקים פה ושם. כל אחד, כל יצירה כזאת, שניים, שלושה עמודים. אבל פתאום מגיע ספר, יצירה.
שילטת רב חי גוין, אז מילה אחת על השם רב חי גוין, כמו שאתה רמזת קודם, הוא לא היה גאון במובן הרשמי, היה קרה שם משהו מוזר, אני לא יודע מה הגורמים לזה, כנראה של איזה רקע פוליטי, אבל הוא היה נחשב בעצם לגדול הדור, אבל כנראה הריש גלוסה, שהיה צריך להכריע מי יהיה הגאון, ממנה את התלמיד שלו במקומו.
פה אני חייב להשלים את דבריך, כולם מדברים על זה, אנחנו ממש יודעים בדיוק מתי הוא היה, באיזה שנים, הוא כנראה נולד בשנת תף מם, ונפטר בתף קוף יוד בית, במספרים לועזיים, נולד בשנת 680, ונפטר בשנת 752.
ממש באמצע תקופת הגאונים, קצת נוטה להתחלה, אבל
מי שמעיד עליו
זה
הרייבד בספר הקבולה שלו, שזה גם ספר שהוא צריך לדבר עליו, ספר שמתאר איך עובד השתלשלות
הדורות. בעצם שתי המקורות שיש לנו היחידים לכל התקופה הזאת, זה כמו שאתה אמרת, איגרת רב שיר הגוין, והספר הזה שאתה הזכרת עכשיו. וזה לא מדובר ברייבד שאנחנו מכירים, מדובר
על רייבד קדום יותר. יש שלושה אפילו, אבל בוא רגע, אני מצטטת לשונו, הוא כותב ככה, רבעך משבך, הוא היה גר בשבחה, חכם גדול היה, וחיבר שאילתות שלו מכל מצוות האמורות בתורה, והספר מצוי בידינו עד היום הזה, וכל הבאים אחריו בדקו ופשפשו בו, ושמענו שעד היום לא נמצא בו שום טעות בעולם, אבל לא נשמח רווחה לגאון, מפני סינת ראש גלות שבאותו הדור, שהיה סונאו, ושמח שמשו של רווחה, ושמו רב נוטרנאי, כן, בעצם התלמיד שלו, וכעס רווחה, ובתגובה, הלך לו מבבל לארץ ישראל, ונפטר שם. זאת אומרת, רווחה ראה שלוקחים את השמה שלו, והופכים אותו לגאון ואותו לא, בגלל שזה, אז הוא עזב את האזור. עכשיו, שמחה סף מדייק. שמשו, זה תרגום של המילה בארמית. צריך לדעת, כל הגאונים מדברים, מתנהלים, חיים וחושבים בארמית, לא בעברית. וזה מגיע מאיגרת רב שרירה, ושם זה יכול להתפרש כשמש, אבל ולכן יש כל מיני זה, יש כועסים מאוד על הראש, על הריש גלותא, כאילו כמה אתה יכול לקחת את השמש ולהפוך אותו לגאון.
לא, מסתבר שאי אפשר לקחת בן אדם שהוא אמר את ספרתו לגאון.
אבל שמחה אסף אומר שאותו ראש גלותא, אנחנו יודעים מי זה, זה מי שציירנו מקודם, רב שלמה בר חסדאי, והוא אחד מראשי הגולה החשובים ביותר, תמיד חכם, שהרים את קרנה של ישיבת סורה, ולכן כנראה שמדובר על תלמיד מובהק. ומה שקרה, שראש הגלות חשב, כאחד שהיה מייבין, ועובדה שהוא הצליח להרים את סורה, כמו שאמרנו מקודם, אז לפי מה שהוא חשב, הוא יותר יצליח, למרות שהוא רבה, אבל הוא כנראה קצת זקן, ולכן הוא מינה אותו, הוא מינה את התלמיד, רב נותנאי גאון.
מה שמאוד מעניין, זה בסופו של דבר, מבחינה היסטורית, מה שנשאר לנו, זה מרחי גאון, אף פי שהוא לא התמנה להיות גאון.
ורב החי עלה לארץ ישראל.
אז פה מתחיל השאלה, למה הוא חיבר את הספר הזה? אז קודם כל המבנה של הספר, זה מבנה ש... אתה הזכרת קודם את הבן איש חי, מאוד מזכיר את המבנה הזה ש... שבכל פרשה יש את החלק האגדת ואת ההלוכה ואת דברי מוסר ומצווס וכל ה... זה בעצם מכלול של דברים, ודווקא בגלל זה הספר לנו בישיבות הוא לא מקובל, בגלל שהוא לא ספר שהוא התחבר לפי סדר השס או לפי השולחן ערוך או משהו, או ספר פסקי הלוחץ, ספר שמאגד בתוכו, אני הבנתי שמשך השנים...
טיפלו בו.
לא, הביאו מהדורות חדשות, שנתנו לנו תמונה יותר בהירה על מה המבנה של הספר. בהתחלה זה היה נראה כאילו איזשהו צירוף של כל מיני, פעם הלוכה, פעם הגודל, אחר כך ראו שבאמת בכל פעם שעה זה...
בוא ננסה לעשות סדר. הסדר אומר כך, השאילתות זה, יש פתיחתה, יש צורת דרשה מאוד מקובלת. היום כל רב מתחיל, כן, מתחיל ב... לא הכנתי, ומסיים בשיבנה בית המקדש. בשנים ההן הייתה צורה קבועה לאיך מגישים שיעור לרבים. צריך לזכור שוב, יש פה קהל גדול, וקהל שאין לו ספרים בבית, ואתה מתחיל ללמד אותו, צריך, יש פה גם חלק מהדרשה היא סיפור רטורי, כמו שהיום רב מביא סיפור, משל, הוא מנסה להחזיק את הציבור, זה לא תמיד התוכן, כמו שיש חלק מהדרשה היא הפרק, מה שנקרא היום על, יש פאטוס, כן, הרטוריקה וחלק, ואז אנחנו יושבים, בדרך כלל הדרשה נמסרת, אנחנו יודעים בדיוק מתי, אנחנו יודעים איזה גאון דרש מתי, לפעמים זה בשבת בלילה, לפעמים זה בשבת לפני הקריאה, כהכנה לקריאת התורה, כאילו הגאון יושב, ואומר, עוד מעט אנחנו הולכים לקרוא בתורה, את הפסוקים האלו והאלו, בוא נדבר עליהם. וככה, למשל, השאילתס בנוי בצורה הזאת. השאילתס בנוי לפי סדר הפרשיות. ובכל פרשה, נניח פרשה בפרשות הראשונות, פרשה עוסקת בברית מילה, מדברים על ברית מילה, יוצקים את ההלכות, יוצקים את הסוגיות, בצורה מאוד חשובה. עכשיו, זה שאנחנו לא לומדים את זה, זה גם בגלל כמה סיבות. יש שם חלק אגדתס שתמיד, וגם בגלל שהספרים שנעשו אחר כך, וזה מיד נדבר, הם כבר לא... תיארו את מבנה הדרשה, אלא הוציאו את היוצא.
את ההלכות שיוצאים.
את ההלכות. ולכן זה שלב יותר גמרתי. גם בגמרה יש לנו סימנים של דרשות כאלו. כבר דיברנו על זה מקודם. יש לנו מבנה, אני הסתכלתי בשאילתס, הנוסח, יש המון המון נוסחים של שאילתס, כי יש כאלה במשך הדורות שהגיעו ואמרו, בוא נוריד את החלק של האגדתס.
בזמן האחרון התחילו להחזיר בחזרה את המבנה.
אז התחילו להחזיר, ואז הבינו שלאגדתס גם יש ערך. ולכן יש כל הזמן לכאן ולשם, יש תיאור, אני מסתכל במבוא של השאילתס, מבוא שכתב מירסקי, עוד פרופסור מאנשי חוכמת ישראל היותר קדומים, אז הוא מדבר על כך שהוא פותח ודורש בעניין הפרשה של אותו היום, זה בדרך כלל ריש גלותא היה, או שייתן רשות לראש ישיבת סורה לפתוח ולדרוש, וראש ישיבת סורה נותן רשות לראש ישיבת פומפדיטה. אנחנו הם רגילים להגיד ברשות, אנחנו לא, לפעמים אנחנו לא יודעים שהרשות מתחילה משם. והם נוהגים כבוד זה לזה שפותח ראש ישיבת סורה, והמתורגמן עומד עליו כמו שתיארנו מקודם, הוא מדבר בשקט, המתורגמן צועק בקול, כשדורש, דורש באימה וסותם את עיניו, ומתעטף בתליתו עד שהיא מכסה את כולו, ולא יהיה בקהל בשעה שהוא דורש פוצה פה ומצפצף ומדבר דבר. וכשירגיש באדם שמדבר, פותח את עיניו ונופל על הקהל אימה ורעדה. וכשהוא גומר, מתחיל בבעיה. בעיה זה איבוי אליי, כן? שאלה, ואומר, ברם צריך חת למלא, ועומד זקן אחד חכם ורגיל ומשיב כעניין ויושב, ועומד החזן ואומר קדיש. זה צריך לזכור, הקדיש מתחיל כבר בתקופה שלהם.
קדיש דרבונו, מה שקורה.
כן, אנחנו היום קצת לא מבינים מה הקשר. מדברים על יאיש מרבו, ואז מתחילים על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון וכל תלמידי תלמידיון. מדברים, זה פשוט בנוכח, מדברים על הבסמטר שאנחנו עכשיו יושבים בו. ועל כל מן דאסקין, ילנה ולכון, חינה וחסדה, מברכים בעצם את אלה שישבו וסבלו, יש קטע מאוד מאוד מרגש, שתראה בקולמוס הפסח, הבן איש חי כותב, שהגמרא אומרת, בשעה שהחכם יושב ודורש, הקדוש ברוך הוא מוחה לבונותיהם של ישראל. מה העניין? אומר הבן איש חי, וזה בן אדם שדרש לפי התיאורים ל10,000 איש.
שהיה לו קול לא מהטבע, מעל הטבע.
כן, מעל הטבע, כולם מדברים על זה. והוא אומר שהם יושבים, רובם לא שומעים, חלקם הגדול גם לא מבינים מה נאמר, ובכל זאת אף אחד לא קם משום כבוד התורה. ולכן הוא אומר שהחכם יושב ודורש, והקדוש ברוך הוא רואה איך עם ישראל, אתה יודע, אנשים עייפים, וזה לוקח שעות, לא כמו הדרשות של היום.
כבר בגמרא כתוב שהשכר על אלו שבאים ליחד.
אגרי דקאלה זה דוחקה.
כן.
זה כאילו, קשה לנו להבין את האירוע, אנחנו נמצאים באירוע שרק מציירים אותו מול העיניים, וזה מרגש. וכך נבנה, בעצם, כל הספר הוא שבתות, מה שנקרא שבתא דרגלא, שזה אירועים, שבתות גדולים יותר.
אתה צריך להגיע לנקודה, למה הוא באמת חיבר את הספר? אז גם פה יש השערות.
כן.
שהיה לו בן שיצא למסחר, והוא לא רצה שהוא יתנתק מהלימוד, אז הוא הכין את הדברים כשולחן ערוך לפניו, בשביל שיהיה לו את התורה מונחת כספר מוכן.
עכשיו צריך לומר, אנחנו לא, יש לנו המון המון, המחקר חוגג פה, הולך שמח, איפה הוא חיבר את זה, אם הוא חיבר את זה כשהוא היה בבבל, או כשהוא עלה לארץ, אם זה דרשות שלו עצמו, או שזה רק משהו שהוא ליקט מאחרים.
יש גם סברה שאומרת שהוא, הוא הביא את זה לארץ ישראל, בשביל להביא את ההשפעה,
oh.
של הגאונים של בבל לארץ ישראל.
לפני כמה שנים בודדות, יצא ספר בהוצאת מגנס, שנקרא גניזת אירופה.
שזה הדברים שבתוך הקריחות.
מדהים. אז אולי נסביר, פרופסור שמחה אמנואל, מה שקורה, היום אנחנו רגילים שיש קריחות קרטון. בשנים ההן, אין קריחות קרטון, אז יש לך כתב בקלף, עכשיו כל נייר הוא חשוב. אז מה אתה עושה? אתה לוקח לפעמים כל מיני ניירות שנשארו לך, שכתוב עליהם כל מיני דברים, אבל הם בעיניך לא מספיק חשובים, הופכים את כל זה, שמים כמה ביחד, וזה נהפך לקריחה. בשנים האחרונות, שמחה אמנואל ממש מתאר את זה שם במבוא, איך הוא ירד לאיזה מנזר פרנסיסקני באיטליה.
עדיין דברים ממשיכים להתגלות, כן. משם.
זאת אומרת, לוקחים קריחה עתיקה, פותחים אותה עם סכין בעדינות, ולפעמים מוצאים שם דברים שמפילים אותך. והוא מוצא גרסה מאוד מעניינת של שאילטס, שהייתה פה בארץ ישראל. והוא עושה מחקר שלם של השוואות בין זה לזה. לא אגיד לך ששרדתי יותר מעמוד. הנוסח הזה, שוב, חלק מהנוסח מתורגם לעברית. ומה שמדהים, שבאמת הספר גם תורגם לעברית. הספר במקור נכתב בארמית. אולי אתה רוצה להגיד לנו מי אחד החשובים שכתב פירוש על הדבר הזה?
אז זהו, זה רציתי להגיד את זה בסוף, אבל בעצם מי שהכניס את השאילתס לעולם הישיבות, זה היה הנציב, הראשי של וולוז'ין במשך 40 שנה. כן. יש גם אגדה שמסתובבת מסביב לדבר הזה,
אגד.
שהוא היה, הוא בעצם לא היה ידוע כל כך בשנים הצעירות שלו, ואפילו בתוך המשפחה לא הכירו את גדלותו האמיתית, ויש איזה סיפור שאשתו ילדה, ואבא שלה, שזה היה רבי יצחק, רבי צלם מוולוז'ין, זה היה שוור של הנציב, הבן של רב חיים וולוז'ינר, שהיה ראשי ושל וולוז'ין, והוא נכנס הביתה, והוא ראה את לא ראה את הכתבי יד, הוא ראה מכתב שהגיע אודות הכתב יד של הנציב על השיטס, מכתב שהגיע, אני מתאר לעצמי שהרבה מהשומעים, זה יגיד להם דבר השם הזה, אבל זה היה של מכתב של רב דוד לוריה.
הרדל.
הרדל. עכשיו, בליטה, לפני 100 ומשהו שנים, הרדל זה היה שם של אחד מגדולי הדור ממש.
רב בביחוב, אם אני לא טועה.
כן, זה בסמדר של הגויין, אחד מהשרידים מהבסמדר של הגויין.
הרדל, יש ממנו פירושים על מדרשים, על...
הגאות, על הגמרא.
הוא מאוד מאוד, חוץ מתמיד חכם.
הכל בקבולה ובניגלה ובניסטר, הוא כנראה היה שם טובו בליטה, והביצל אובלושן ראה את המכתב, וראה את התארים, שהוא כותב על החתן שלו, שהוא לא הכיר אותו, ומשם העסק התחיל להתגלגל, והנציב נלקח להיות הרם בבולושן, ומשם, מה שנקרא שער היסטוריה, הוא נהיה ראשי ושבולושן במשך המון המון שנים. אבל הוא בעצם הכניס את השאילתס,
כי הוא כתב עליו חיבור, הוא כתב חיבור שנקרא... עמק שאלה?
כן, יש כאלו שאומרים שקוראים זה עמק שאלה, ולא יש שאלה, על שם הפסוק, והוא כתב הקדמות, אני אומר לך, אני תמיד בחורי ישיבות אומרים בין הזמנים, מה אנחנו יכולים ללמוד בין הזמנים? כאילו, קשה לנו, למדנו כבר סדר א', אנחנו רוצים קצת, לא רוצים
להתעבר.
כן, לא רוצים סתם להתבטל, רוצים קצת
אז היום הקדמות. היום שומעים עם קורת רוח, אבל כן. פעם...
אז ההקדמות של הנציב לעמק שיילה זה פשוט דברים נפלאים על, על השתלשלות התורה שבעל פה.
אני מתבייש לומר, הרי אני כבן כך וכך שנים,
אז כדאי לך.
ואני הולך ללמוד את זה, בעזרת השם.
כדאי לך, זה פשוט מאיר את העיניים. אני אומר לך מידיעה. הם ארוכים מאוד.
זה עוד יותר טוב.
בצורה המקורית היה, בכל כך שיצא, היה הקדמה. אחר כך,
ריכזו את ההקדמות כמו שעושים היום.
בעצם השאילתה של רב חי גויין זה הבסיס.
רב
חי גויין זה הבסיס להמון ספרי הלכה שבאו בעקבותיו, המון ציטטו אותו.
אז רגע לפני שאנחנו נעצור פה, רגע רק נאמר שבפרק הבא או בפרקים הבאים אנחנו צריכים לעבור ולהמשיך לדבר עדיין ספרים שיוצאים אצל הגויינים בבבל, רק אחרי זה הראשונים, אבל אפשר לומר שבמובן מסוים השאילתס פתח את האוצר הספרים היהודי, וממנו והלאה כבר מתחילים להתגלגל, כבר יש ספרים הלכתיים ברורים יותר, מובהקים יותר, ועל כך,
בעזרת השם בהמשך. תצטרפו אלינו בהמשך, בעזרת השם. בינתיים שיהיה לכם אפריל לכם פורים.
כן, אני מעריך שהם ישמעו את זה, כבר יהיה אפריל לכם פסח, הכושר הוא נאפריל לכם, אבל שיהיה לכם שמח, אצלנו אומרים.
איך שלא יהיה, עוד אור זה פתיחת חודשי הגאולה, ככה אנחנו אומרים. לכן מרבים בשמחה, זה מתחיל את הגאולה.
אוי תוי רק תוי שו, נסחמני בבקושו.
האזנתם לקורת רוח מבית משפחה פודקאסט, תודה רבה, איסול אלתר, גרובייז, על הפרק הנפלא.
תודה רבה רב אפרים זן מנגלינסקי.
תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה אלה גולדשטיין ולעורך הסאונד פנחס כהן.
אפשר להזין לפרקים נוספים בכל האפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה או בקו הטלפון.
02-652-38-2-0-3-8.